טוב, יום חמישי, ערב שבת קודש, שאנחנו מסיימים ספר בראשית. רבותיי, שבת חזק. שבת חזק, חזק, ונתחזק, שבת הזו מסיימים ספר בראשית. ותמיד, כשאנחנו מסיימים משהו, אנחנו צריכים להסתכל מה נשאר לנו. אנחנו לפני הרבה זמן, כבר כמה חודשים טובים בתשרי, התחלנו בראשית, בהתלהבות, בשמחה, עשינו אפילו הקפות. אפילו היה קידוש, היה טעים. מרוב שמחה, אפילו היה לנו שני חתנים ושתי קלות. חתן בראשית וחתן, יש לנו חתן תורה ושתי קלות. סוף ספר דבורים ובראשית. שמחה גדולה מאוד. והנה אנחנו מגיעים עכשיו פרשה ויחי. שבת נגיד חזק חזק ונתחזק. וצריך להסתכל, יהודי צריך להסתכל. מה יצא לו? מה נשאר לו מהבראשית? ועכשיו שהוא אומר חזק. הרב ברד תמיד אומר שכשסוגרים דברים, צריך להסתכל איך פתחנו. איך פתחנו? כתב, פתחנו בבראשית. איך אנחנו מסיימים ספר בראשית? באיזה מילה? במצרים. זהו. ויצא בארון במצרים. כלומר, אנחנו רואים למעשה תהליך מאוד מעניין. שכשהקודש ברוך הוא בורא את העולם, הכל בראשית. ובראשית הכל חדש, והכל יפה, והכל מושלם. ושגורמים בזה בבראשית, אנחנו נמצאים במצרים. איזה הבדל גדול בין ההתחלה לבין הסוף. אדם יכול להיות עם הרבה רצון טוב בהתחלה, אבל כשהוא מגיע לסוף העניין, הוא מוצא שהוא נמצא במיצר. קצת לא בדיוק מתאים לתוכנית הראשונה שלו. מה עושים? מה עושים עם כל זה? אז הוא אומר, לא נראה. המילה בראשית אנחנו יודעים שמורכבת מכמה אותיות. בוא נראה. ב' וריש, נכון? וא' וש' וי' ות'. שש אותיות. נכון, שש אותיות. למה? כל יום. שישה ימי בריאה, כל יום אות. אמת, אמת. זאת אומרת, שהנה הוכחה לכמה שחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא הסתכל באותיות וברא את העולם. דיברנו על זה בשבוע שעבר. זאת אומרת, יש לנו אותיות בראשית, ובאותיות הללו נברא העולם. כשאנחנו מסתכלים בסוף, מה יש לנו? במצרים. בואו נראה כמה אותיות. ב', מ', ר', י' ומ'. חמש. מה קרה לעוד אחד? איפה נעלם? מה קרה לאחד? נו, מה קרה לאחד? שום דבר. מה זה אחד? א', א', זה אלופו של עולם. זאת אומרת שגם אם יהודי התחיל בבראשית בהתלהבות גדולה, ועשה קידוש והיה טעים, וכולו שמח, ומגיע לסוף, והדברים קצת לא כל כך, וזה נמצא במצרים, הוא צריך להסתכל רגע, מה נעלם? מה הסיבה שזה נעלם? למה? שאני עכשיו מסתכל בתוכנית בסוף, אני רואה שזה לא בדיוק מה שרציתי. זה בגלל שבמשך הזמן, שאני עבדתי ופעלתי, שכחתי מישהו. שכחתי את א', שכחתי אחד. שכחתי שהכל מרצונו של הקדוש ברוך הוא, והכל בהשגחה שלו, והרבה אמרתי מה? כל חיבור עוצים ידי, אני אסתדר, אני יכול, אני... ולכן זה נעלם. וזה נעלם נמצא קצת בצורס. אז מה הפתרון? היה אומר האדמון, מה הפתרון? פשוט, כתוב ואילו שמות. נכון, מה זה ואילו שמות? תזכור. איך התחלת? מה השמות? איך התחלת בשמות? בראשית ברא אלוקים, זה פעם הראשונה שפתחת. ולשמות בני יעקב. לכן, או שלום עליכם. לכן, האדם צריך קודם כל וראשית לכל ותמיד לכל לזכור שבכל עניין ודבר. כשאדם אומר בראשית ברא אלוקים, כשאדם מקבל על עצמו התחלה חדשה, מקבל על עצמו עניין חדש, ורואה בסוף שהוא לא כל כך הצליח, שיזכור שזה בסיבת זה שהוא קצת התרחק בקודש ברוך הוא, שמשגיח הוא מלווה אותו, ושמח קצת יותר מדי על הבוס שלו, ועל עניין כזה או אחר או על עצמו, ולכן מי בראשית כל כך יפה יצא במצרים, שימצא במצור. אז שיתחזק ויגיד שמות, שמות, מה זה שמות? שניים מקרא ואחד תרגום, שיחזור בהתחלה, יתחיל מההתחלה לראות מה זה לימוד תורה, יחזיר לעצמו את הקדוש ברוך הוא, וממילא הכל בסדר, גם מבני יעקב ירדו למצרים, לא נורא, זה בסדר, אפשר לצאת משם. אחרי בואו נסתכל בדף שקודם כל שקיבלתם עכשיו. למדנו בשבוע שעבר, אני קורא לא בדף הצבעוני, אלא בדף התחלת או הלבן, כבר למדנו, בשבוע שעבר דיברנו על כך שכתוב ויגש. ואמרנו שאות ו' ואות י' זה החלק של אות א', כי איך קודם א', שני אותיות י' וו' באמצע. פה חסר לנו יהוד אחד, יש לנו רק ו' ויהוד. איך מתחילה פרשה? ויחי, נכון? ו' ויהוד. שבוע שעבר איך זה התחיל? ויגש, ו' ויהוד. זוכרים? אז אמרנו כל מקום שיש לנו ו' ויהוד, מה זה? זה מרמז על כך שיש פה צורך להרים משהו מלמטה למעלה. למה? כי איך כתובה א', יש ו' והי' למעלה היא עם הראש למעלה. אבל כשאנחנו כותבים ו' י' באיפה הראש? יורד למטה. זאת אומרת זה החלק התחתון. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בצד שלמטה וצריך להרים למעלה. אז כתוב ויחי יעקב. זאת אומרת שזה האות י' עולה, כאילו ברגל עולה עולה עולה, מלמטה מתחברת לו'. אבל כבר אמרנו בשבוע שעבר, שאם הו"ב היא כתובה באלכסון, נכון מה קורה לה? היא יורדת למטה, נכון? היא עולה למעלה ויורדת. כי עכשיו, מה קורה מלמעלה? אין כלום. חסר בינתיים למעלה י'. אז נשאר רק ו"ב וי', אבל הפוכים. אז זה צריך לעלות למעלה. ואמרנו בשבוע שעבר, ויגש יהודה, שהוא התקרב אל יוסף, ואז יוסף היה בבחינה של י' למעלה, ואז נהיה א' ונהיה אחד, ואז יוסף מתגלה אל האחים. כאן יש לנו שאלה גדולה מאוד. אנחנו יודעים שמצרים, מה הייתה? ארץ הטומאה הגדולה ביותר שהייתה. אז, היום יש לנו מצרים אחר, קוראים לזה אמריקה, אמריקה. נכון? זה ארץ הטומאה הגדולה. עכשיו, כשאתה לוקח את מצרים, ואתה מביא לשם את בני יעקב, איך אפשר להגיד שהוא חי שם? איך אפשר לחיות שם? שם ישמור. אם היו מציעים לנו היום לעבור לגור במקום כזה, ויכולנו לבחור, מה היינו אומרים? תודה רבה, לא רוצים. אני אשים את עצמי ואת המשפחה שלי, עם הילדים, נכדים, עם נינים, בתוך קן של טומאה. ארץ מצרים הייתה מלאה קשבים וקשרים וקוסמים ושקרים וטומאה, כל מה שרק אפשר, בתחרושת של העולם. אז אני אבוא לשם, יש לי שם בן, אז אני בתורה אגיד לו, תשמע בן, כל הכבוד שאתה מלך, אבל אם אתה רוצה להישאר שם, תהיה למך, תבוא אליי, אני לא בא אליך. אני לא מוכן להפקיר את כל המשפחה. אתה רוצה? טוב, אני מתגעגע אליך. תזמין לי בבקשה כרטיס טיסה הלוך ושוב, אני אבוא לבד, אראה אותך, אתחבק איתך, אתנשק איתך, אני אנסה לשכנע אותך לבוא בחדרה. הצלחתי, טוב, לא הצלחתי, אני הלכתי. אבל אני אסכן את כל המשפחה שלי. כן, רגע, אנחנו מעלים את ה... כן, אבל לפני, אתה צודק, אנחנו מעלים את השאלות לפני התשובות. כלומר, השאלה היא באמת, איך אפשר להגיד על יעקב שהוא חי במצרים, ביחי? איך אפשר לחיות? זה לא חיים. להפך. היינו צריכים להגיד, בלשון צער, כן, ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי יעקב. לשון צער. אבל פה אנחנו רואים לשון חיות. ויהי יעקב במצרים. חיות. בואו נראה בפנים. הנה כבר ידעת, איך אנחנו אמרנו, ויחי, וו יהוד, וחי, זה ויחי. הנה כבר ידעת, אני בקבוצה השנייה, חי עלמין. מה זה חי עלמין? 18 עולמות, ולמי ששומר את בריתו. כלומר, אדם ששומר על קדושת הברית, הוא נקרא בזוהר הקדוש חי. הוא באמת חי. כי קדושת הברית היא הקדושה העליונה. כי זה נכלל ביסוד. אנחנו יודעים שקדושת הברית היא ביסוד, ואם היסוד בנוי טוב, אז כל הבניין הוא בסדר. אם ביסוד יש קצת סדקים, וקצת בעיות עם הקונסטרוקציה, אז כל הבניין בסכנה, שיבוא מהנדס העיר, להגיד רבותיי, סליחה, צריך להרוס את הבניין, זה מסוכן. לכן, קדושת הברית היא ביסוד. וכשהיסוד הוא בריא, הוא נקרא צדיק. אבל מה היסוד הזה? היסוד כולל, מה הוא כולל? את חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, שש. הוא כולל בתוכו שישה דברים, שישה ספירות. והשישה ספירות הללו, כל אחד מה היא? שם. כלומר, בתוכו יש כמה שמות, אם ככה ביסוד? 36, 6 כפול 6. נכון? כי כל אחד יש לו אחד, יורדים אליו, כל אחד מהם כמה כפול 10. כלומר, זה הולך ומתרווה. תזכרו רק את המספרים עכשיו ונמשיך הלאה. כלומר, אוקיי. היסוד בתוכו יש כמה שמות, המינימום 6. השם שלו, שמופיע בו ומאיר בו, נכון? במידת החסד. שם של חסד, שיורד למטה, גבורה, תפארת, נצח עוד, עוד חמש, שש. כלומר, יהיה בו שש פעמים שמות של הקדוש ברוך הוא. שלו ושל עוד חמש, שמעליו. כן. כי הכל יורד אליו. נכון? עכשיו, לכן הוא נקרא יסוד. למה? כי הוא מחזיק את כולם, כל מה שמעליו. בשבע התחתונות, נכון? הוא היסוד. מובן? יפה. לכן, איך אומר דוד המלך? דוד המלך אומר, פרק בתהילים, שאנחנו אומרים כל בוקר, אנחנו אומרים, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. זה לפני אשרי. יש שם 18 פעמים שם השם. תספרו ותראו. חי פעמים שם השם. וכל שם אחר שם, זה בצירופים של אות יוד, אות ה' ואות ו'. ויש שין ד' י', ויש שם צירופים של שמות. ומשתנים בנקודות כל הזמן. כל שם זה משתנה בניקוד, כי ההשפעה היא אחרת. אתם אומרים, נקודה זה משנה. רוצים לראות דוגמה? אני אתן לכם דוגמה. אם אנחנו אומרים, למשל, למישהו, בי, עם חיריק, אתה מדבר עליך, נכון? אם אני אומר בו, שזה כבר עם חולם, אז זה הוא, זה כבר לא אתה. ניקוד משנה משמעות. וידעני, בו זה הוא. הכל עולם אחר לגמרי. לכן הנקודות שאנחנו מסתכלים בשם הוויה, ומשתנות, זאת אומרת המגע אחרת. וזה צורה אחרת של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. לכן, בדברי דוד המלך, שאנחנו אומרים בבוקר, את יהי כבוד השם לעולם, יש 18 אזכרות של שם השם. אבל 18 הללו, מאיפה החיות שלהם? אומר הזוהר הקדוש, שזה מעץ החיים. וזה חשוב שנזכור. מאיזה עץ? החיים. לא מעץ הדעת טוב ורע, שאז זה מעורבב, אלא מעץ החיים. ומה היה העניין של עץ החיים? שכולו טהור וכולו שלם. איך למדנו בספר בראשית, זוכרים בהתחלה שם? כתוב, ואכל מעץ החיים, וחי לעולם. איך אמרנו? ויחי, חי. לכן דוד המלך מחבר את הפרק הזה, חי אזכרות, כנגד חי לעולם. כנגד עץ החיים. כך אומר הזוהר הקדוש. זאת אומרת, שאנחנו אומרים בבוקר, יכבוד, צריכים לדעת שבאותו רגע, אנחנו נכנסים בצל של העץ החיים. באותו עץ שאברהם אבינו הכניס את המלאכים. כבר דיברנו על זה. שהזוהר הקדוש כותב מה הוא עשה להם שם. עשה להם טסט. לראות אם עוברים תיאוריה. והזוהר הקדוש אומר שהעץ הזה, בפרשת, תסתכלו פרשת בערה, העץ הזה היה עץ מיוחד. מי שהיה מאמין בשם, באל אחד, אז היה עושה, אופ, עושה לו צל. מי שלא היה מאמין בשם והיה מתפלל לאבק דרכיו, היה עובד אלילים, אז העץ היה משאיר אותם בשמש. זהו. הם היו אולי רצים סביב הצל, אולי בורח להם. אומר הזוהר הקדוש, איך זה קורה? שהוא היה מכוון כנגד עץ החיים. אז אי אפשר לתת חיים למי שלא חי. זה הטסט שעשה להם אברהם. שבו תחת העץ, בואו נראה אתכם. תעשו טסט, נראה. ואז לפי נראה איך יתנהג איתכם. האם צריך להגיד לכם, נו, מה שלומכם? מה אתם אומרים על הקדוש ברוך הוא? רוצה להגיד לכם, רבותיי, או שתודו לקדוש ברוך הוא, תשלמו על האוכל. איך הוא ידע? זה לא. בוחן. טסטר. עכשיו, פה כתוב, וי חי. כלומר, החי הזה מה הוא? כנגד עץ החיים. יהי כבוד השם לעולם. בואו נמשיך ונראה. על כן אומרת התורה, וי חי. מי? יעקב. יעקב אנחנו יודעים שזה שתי מילים. יוד ועקב. עקב זה המקום הכי נמוך. היוד מה זה? כנגד? חוכמה. מקום גבוה. כבר כל הגוף. כל הגוף כולו. בלי הקטע. כל הגוף. מחוכמה עד העקב. כל זה, אם כשהוא בקטנות, כאשר כל הגוף הגדול הזה נמצא בעקב, בגלות, אם זה גלות ממש בחוץ לארץ, או בגלות של, של קדושה קצת, ברח ממנו קצת. אדם עשה עבירה, אנחנו יודעים שאדם חוטא, אז השכינה מסתלקת ממנו. אז באותו רגע יש לו קטנות של מוחין. יעשה תשיבה מיד יחזור, אבל באותו רגע זה קצת, אין כל כך התלהבות מלהתפלל, אין כל כך התלהבות מלעשות מצוות, כי כרגע הראש שלו מקום אחר. עד שעשה תשובה. לכן, יעקב, שנמצא בגלות מצרים, עד כי נסתם גרונו. יעקב, איך כתוב אצל יעקב? שהוא בא לברך את הבנים ולגלות להם, מה כתוב? נסתם. פתאום, הכל נעלם. הוא לא אומר כלום, הוא מדבר על דברים אחרים פתאום. אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם בחרית הימים, ופתאום דבר, היי רובן, ושימון, רגע, זה החרית הימים, זה כבר היה, אתה מספר היסטוריה, אין לנו דברים, החרית הימים זה קדימה, היית צריך להגיד לנו מה יקרה עם רובן, כשהמשיח יבוא, אתה צריך להגיד לנו מה יעשה שימון ולוי, כשיהיה בסמיקדש, פתאום אתה מזכיר לנו מה היה, בשכם, מה... רגע, נסתם, לכן אומרים שיעקב אבינו נפטר, נסתלק מן העולם, מה קרה לישראל? נסתם אותה, זהו, נסתם עד ה... נגמר, הכל נגמר. כי זה כמו סתימת גרון, בן אדם, נגמר לו מה לדבר, לא יודע מה להגיד. לכן, אדם שנמצא בצרה, מה קורה למה זה? כי הוא התחיל בבראשית, כמו שאמרנו, ושכח קצת מי מוביל את העולם, ועכשיו הוא במצרים, ויש לו קטנות מוחין, ויש לו וי, וחי צריך לדבק, צריך לחזור לחי, איך עושים? כי יהודי חושב שהוא בחינת יעקב, עד שנסתם גרונו, למה הוא נסתם גרונו? הוא אפילו כבר לא פונה לקודש ברוך הוא, כל כך שקוע במה שהוא עושה, כי הוא חושב שהקודש ברוך הוא עזב אותו. וזה אחד הדברים המופלאים שאנחנו צריכים לזכור טוב טוב. כשיהודי מרגיש שהקודש ברוך הוא עזב אותו, זה הזמן הכי טוב לחזור. למה? כי הקודש ברוך הוא כאילו נמצא מולך, בציור אני אומר, והוא פשוט לוחץ אותך אל הקיר. אתה לא רואה אותו, אבל הוא לוחץ, לוחץ, הוא מוכה. רוצה, תגיד, די, תעזוב אותי, דבר אליו. אז הוא לוחץ, 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 לוחץ. הוא רק תפנה אליו, אז הוא יפסיק. אבל אתה, מרוב הכאב, לא שם לב שהוא מוכה. אתה אומר, אוי, מי, מה קרה, למה זה קורה? זה הזמן הכי טוב, שיהודי מבין שהוא כבר כל כך לחוץ, מה הוא עושה? פתאום מסיע עיניי להרים. אז למה לחכות עד שם? לכן יהודי שכל זמן שהוא לחוץ ונלחץ ורואה שהדברים לא הולך ויש לו צורס במיצרה במצרים והוא לא מבין שזה בגלל שהקודש ברוך הוא עושה את זה כי שכחת אותי אז אני מזכיר לך לכן יש גלות בארץ מצרים ולא מקפיד לשים תפילתו בפה כמו שראוי ופה אני צריך להגיד משהו מביא דבר בשם אמרו רב ברוך פה קמנו ואנחנו נומדים מלכות שבת אנחנו מדברים על נושא של להתפלל מתוך סידור ונכון כשיהודי נמצא בגלות המחשבה, אז שיתפלל מתוך הסידור מילה במילה, ולא יעיז להתפלל בעל פה. כי אז בכלל, הוא לא מתפלל בכלל, הוא מרחף, ממתי, עושה טעויות, הוא... אין בכלל מה לעשות. ואז התפילה שלו עולה למעלה, ואנחנו אומרים בתפילת ימים נוראים, אנחנו אומרים, מלאכי רחמים מכניסו תפילתנו לפני בעל הרחמים, מכניסי תפילות, הכניסו תפילתנו לפני בעל תפילות. יש, אני קראתי פעם למעלה, אמרתי שלמעלה יש הנגר, מחסן ענק של תפילות, כאלה שלא נכנסו פנימה. הם עולות, עולות, עולות למעלה, יש שם דלת, הלו, שלום, קוראים לי תפילה של נער, רב נחמן, אני צריך להיכנס, אומרים לו, רק שנייה, תראה לי, נראה אותך, תסתובב, כנס למחסן, נחכה. זהו, כלומר, ואחר כך אנשים אומרים, תראה, אני התפללתי, הקדוש ברוך הוא לא ענה. בוודאי שהוא לא ענה, כי זה במחתן. זה לא הגיע אליו. אלא יש תפילות שאפשר לתקן אותן. בשבת למשל, אם יהודי מתפלל כמו שצריך, אז הוא מעלה את כל התפילות של כל השבוע למעלה. אבל, צריך לשים לב, על מי שנמצא בקטנות של מוחין, הוא בצרה קצת, וקשה לו בגלל שהבנק לוחץ, או סיבה אחרת שלוחצת, והוא לא יכול להתרקד, שיסתכל בסידור. שיגיד מילה מילה בסידור. כבר יותר טוב מאשר בעל פה. בכלל טוב להתפלל בסידור. תמיד. אבל מי שכבר רגיל ובטוח בעצמו, שאפשר להתפלל בלי סידור, אני ממליץ לו שיתפלל מתוך סידור. כי אפשר הרבה טעויות בזה. אבל למה אנחנו אומרים את זה? כי כשמתפללים באמת בכוונת המילים ומסתכלים בתוך סידור, אפשר לכוון יותר. כי מסתכלים באותיות, המוח יותר ממוקד למה שמולך. התקנה לזה, למי שיודע, שהוא בטוח יודע את שגרת התפילה, מדברים פה על ימים רגילים. אז שיעצום את העיניים. ממש, שיעצום את העיניים. שאז לא יבלבל אותו שום דבר. אבל המלצה מתוך סידור. לכן, נחזור לעניינים. אדם כשנמצא במצוקה, ואפילו לא צועק לקדוש ברוך הוא עד כי נסתם גרונו, חושב שהקדוש ברוך הוא רחוק ממנו. והוא עוזב אותו, והוא לא שומע את התפילה שלו. למה? הוא לא מקפיד לומר את התפילה בפה כמו שצריך. ואומר חי ברכות של התפילה, בלי דבקות ואחדות בחי על מי. אלא מן השפה ולחוץ. אז מה קורה? אם אני מוציא את הקדוש ברוך הוא, אז בארץ מצרים, מה נשאר לנו? א' בורחת, ומה נשאר? בארץ מצרים. ואז יש לנו מארץ, מה נשאר? רק צר. צר מיצרים. זה כפול ומכופל, זה צרה בתוך צרה. גלות בתוך גלות. קושי בתוך קושי. והאדם אומר, אוי ובוי, איך אני יוצא מזה? הכל אומר הנביא ישעיה. וישעיה אומר, דע לך יהודי, כי בכל צרתם לא צר. שיהודי מצטער, קדוש ברוך הוא מצטער כנגדו. אתם זוכרים שעשינו טיש בחנוכה, אז אנחנו אמרנו שהסבא הקדוש היה אומר, יש משנה שאומרת מצווה גוררת מצווה. מה זה מצווה גוררת מצווה? אלא שכל מצווה שיהודי עושה כאן בעולם הזה, כנגדה יש מצווה רוחנית שלו בעולם הבא, בעולם האמת. השיעור זאת כמו שתאריך פה, מה הוא עושה? גורר אותה לפה. גורר את השבע שלה לפה. לכן מצווה גוררת מצווה. לכן אומרים שכר מצווה מהו? עוד שקל בבנק? לא. שכר מצווה, מצווה. כי אתה מוריד את המצווה מלמעלה, זו המצווה שזה השכר. השכר של המצווה שעשית כמו שצריך כאן, היא המצווה שהורדת משם. הורדת מצווה משם, אתה מקבל שפע כאן. שכר מצווה, מצווה. ולא עלינו, הפוך. לכן אדם צריך לשים לב, כשאדם מרגיש לא טוב, זאת אומרת שהוא נמצא במצב שהוא בארץ מצרים, אבל הוא הוציא את האלף, אז בארץ יש מיצר מצרים, כפול, וזה הולך ונהיה קשה יותר. אז מה האדם צריך לעשות? האדם צריך פשוט לעשות מה? ויחי. נכון שמצד אחד יש לי וי, אוי וי, כואב. אבל התחבר לחי, ואז שאני מתחבר לחי, מה חוזר? האלף חוזר, נכון? האלף הזה של קודש ברוך הוא חוזר, ואז מה יש לנו? יש לנו פסוק אחר. הפסוק האחר אומר שארץ נתנה יבולה. מה זה ארץ? זה בחינת שבת. אז זוהר הקדוש אומר, בהקדמה, אנחנו נגמר את זה בעזרת השם פעם, מה זה שבת? ארץ. למה ארץ זה שבת? כי ארץ זה גם מלכות. ומלכות, שמיים, בא לידי ביטוי בקדושה העליונה. מתי? במשך החיים שלנו פה. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. השבת היא מעין עולם הבא. השבת היא מלכות השם יתברך. למה כשאנחנו שומרים שבת? כתוב שכל מי ששומר שבת מלא עליו הכתוב כאילו כי הם כל התורה כולה. לא מבין. מה העניין? מה מיוחד? אלא שמי ששומר שבת למעשה מה אומר? אני מאמין באמונה שלמה בבורא יתברך שברא את העולמות ועשה את הכל. אז זה הדבר הראשון באמונה. אז זה האמנה של הקדוש ברוך הוא. אז אם אדם מחזיר את הקדוש ברוך הוא אליו, יש לו כבר בחינת שבת. ואז מצרה נהיה ארץ, ארץ זה שבת. יש לו את הקדושה בחזרה, ואז הוא יוצא מן המיצר. לכן אומר דוד המלך, מן המיצר, מה? קראתי. כלומר, הגרון כבר לא נסתם. אני הייתי במיצר, חשבתי שהקדוש ברוך הוא לא הייתי. אבל הבנתי שאני טועה, קראתי, מראה, קראתי, יא. ענה אני, ואומר חביה, מיד הוא עונה. כלומר, יהודי צריך לדעת שכשהוא נמצא בצרה, מיד הקדוש ברוך הוא עונה, רק תקרא לו. ומשום תשובתו, אדם עושה תשובה, זה תשובה. לפני זה הוא לא זכר. עכשיו הוא זוכה את זה קדוש ברוך הוא, זה תשובה. מיד זוכה שיפתח לו שביל ונתיב בשפע העליון, מאות ה' העליונה, כלומר הראשונה בשם השם, שזה בחינה של מה? בינה. וזה כאשר אדם עושה את רצון השם יתברך. כשאדם עושה רצון השם יתברך, למעשה הוא זוכה להתרומם. הוא כבר לא באותו מקום שהוא היה מקודם, וכשהוא מתרומם, מה אומרים איתו? את כל המציאות. ולמה? כי בגוף שלנו יש את כל היסודות של העולם. יש אש ואפר ורוח ואדמה, הכל אצלנו. יותר מזה, יש לנו גם דומם חי צומח מדבר בתוכנו. יש לנו דומם זה הבשר, נכון? שצומח, מה זה? זה הגוף שהעצמות גדלות, אנחנו גדלים. יש לנו חי, אנחנו זזים. זה מדבר, זה יכול לדבר. רוח ממעלה לה. יש לנו את כל היסודות. כאשר יהודי עושה תשובה, הוא מתרומם. הוא מתרומם, הוא מרים את כל העולם. איתו, כל היסודות. ואנחנו צריכים לדעת, שמעתי, אני אומר דבר, שמעתי, ואני אגיד אותו, אני לא זוכר מי אמר אותו, אבל אני אגיד את זה כי הוא דבר נכון. כשיהודי עושה כאן מצווה, בארצות הברית, או ביפן, או יכול לקרוא משהו בגלל זה. שקרה צונמי, באסיה שם, בדרום אסיה, זה בגלל שיהודי איפשהו בעולם עשה משהו לא בסדר. כשהתורמים נפלו, זה בגלל שזה יהודי ואיזה מקום גרם לזה. וכבר למדנו והזכרנו את זה. כי הוא גוי שעושה עבירה, עובר השם אותו בנוח, אז הוא לא משפיע כל כך, הוא משפיע רק בעולם הזה. כי הוא לא מחובר לעולמות העליונים. אין לו השפעה בעולמות העליונים. כשיהודי עושה משהו, הוא משפיע על עולמות עליונים. ואז כשהוא משפיע על עולמות עליונים, אז זה כל העולם כולו, כל הנבראים, משלמים. זה אחריות גדולה להיות עם יהודי. לכן הכוזרי, רבי יהודה הלוי, אומר, לא רק הוא, אבל הוא מסביר את זה יפה, שעם ישראל מהו? כמו לב של האומות. אז אם הלב חולה, כולם סובלים. כל הגוף סובל. לכן, כשיהודי עושה מעשה טוב, טוב לו וטוב לעולם. עשה מעשה אחד, איך אומר הרמב״ם, מלכות תשובה, עשה מעשה אחד, איתה את עצמו ואת כל העולם כולו. זה רמב״ם מבורש. כלומר, זה לא איזה מין סתם רק אותך, ולא רק את העם היהודי. כי יכול היה לכתוב וזיקה לעצמו ולעם ישראל. הרמב״ם מכיר את המושג הזה. לא, כל העולם כולו, כל המציאות. מטה לכאן או לכאן. זה העניין של היהודי. ולכן היהודי הוא בבחינה של מה? ויחי. צריך לחיות, זה החיות. ולכן ויחי, ואני ממשיך, שהווה ויוד ניגש אל חי, להתאחד בחיות ודבקות בתפילה, מתי כשיהודי מתפלל, הוא מבקש על ענייניו שלו, בני חי מזוני, זה העניינים שלו, ואז אפשר וכדאי ונכון, שגם אם יהודי נמצא בגלות, גלות המוחין, וקטנות של עשייה, הוא לא בדיוק עושה את כל העניינים כמו שצריך, ישנם חיים טהורים וקדושים בתשובה עליונה. רק תקרב את זה. תקרב את הווי ותבין שצריך להיות חי. ואז זהו. למרות שעכשיו אתה עדיין לאט לאט, ופתאום לא הפכת להיות כזה צדיק גדול, ואתה כבר לא מתלהב וכל דבר, לא, אבל תחבר, תחבר אותך לקדוש ברוך הוא, ותתחיל, תתחיל מחדש. לכן, כי בכל ברכה של חי ברכות, אנחנו עולים מהיכל להיכל, ומפתח לפתח. ואז מה אמרנו? שמעלים את הוו והיוד הזה מלמטה למעלה, אל מעל חי. והחי מה הוא? בא מלמעלה. כי האות חי הכותבים חד ויוד. נכון? אבל איך היוד עכשיו? בדיוק כזו שצריך לבוא מלמעלה. ואיך כותבים חד? שלוש, ואווין. אז הווים הללו מתחברים אל הוו. והיוד, הופ, יורדת מלמעלה. ואז יש לנו א', א' אחת גדולה. וזה הסוד של ארבע עולמות. הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. שיהודי עושה דבר טוב פה למטה, ומשפיע לכל העולמות כולם. לכן כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה. ו-17, מי שיכול להגיד לי כמה זה בגימטריה? 17. טוב. אז בואו נגיד את זה עוד פעם את הפסוק. ויחי יעקב בארץ מצרים, בתוך הגלות, עם כל מה שהיה, איך? חי טוב. חי טוב. כשאנחנו אומרים היום, תשמע, אני רוצה לחיות טוב, זאת אומרת שהיה לו טוב. חי טוב. אומרת התורה, שהיה חי במצרים 17 שנה. למה? כי יש פסוק, כתוב, כי טוב לצדיק. למרות שהגלות והמיצר של פרעה ומצרים, למה? ביותו מחובר ומאוחד בשם יתברך על ידי תפילה, שהוא חי. בכוח שם טוב. שם משם אין טוב, ככה אומרת המשנה. טוב זה שם, אתם יודעים. טוב זה גימטריה של שם, א' וה, שזה שש, ו' וה, שזה 11. 11 ועוד 6, 17. זה טוב. אבל יש פסוק שאומר, יהיה קטן לישראל, וזה זיווג ישראל עם רחל, שהיא עיקר הבית. על זה נאמר, על הצדיק הזה, על יעקב אבינו, נאמר, וירא אלוקים את האור, כי טוב. יעקב אבינו נאמר בו טוב. ועל האור הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא וגנז אותו לצדיקים, נאמר בו וירא אלוקים את האור כי טוב. זה הטוב של הצדיק. אותו אור גדול שרומז לצדיק שכל מחשבתו ורצונו להידבק בקדוש ברוך הוא. ולרומם את המציאות. למה? כדי להוריד את השפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה כל כך הרבה פסוקים, שבה הוא רק אומר לנו כביכול במילים שלנו, בניי, כבר תיקחו, אני כל כך רוצה לתת לכם, למה אתם לא פותחים ידיים? אני רוצה להשפיע עליכם כל טוב, תפתחו כבר את הכיס. זה מה שהוא אומר. ונתתי גשמכם בעיתם, בארץ נתנה יבולה, וברכתי אותך, והפרטיך, והרבתיך, והיית לי קהל עמים. כל הזמן ברכות. רק קדימה, נו כבר ילדודס. תפתחו את הכיס. אני כבר רוצה לתת, למה אתם לא נותנים לי? ואנחנו יודעים שאם לא פותחים יד, אז כתוב, כשאני פושט יד, נותנים לו. אבל אם הוא לא פושט יד, לא נותנים לו. ואנחנו עניים, אז אנחנו צריכים לפתוח ליד. אבל תפתחו את היד. וזה מה שאומר הקדוש ברוך. כל הזמן, נו קדימה. תכינו את עצמכם, אני רוצה לתת. כי זה העניין של צדיק. והר אלוקים את האור כיתו. אבל צריכים לדעת. שהעולם שלנו, עולם העשייה, עולם שפל, יחסית לעולמות הרוחניים, העולם הכי נמוך. אני פעם אמרתי, שנכון שאנחנו בעולם העשייה, העולם הכי נמוך, אבל רבו ישראל, אתם יודעים איזה עולם גדול אנחנו נמצאים? חשבתם מה עומד על העולם הקטנצ'יק הזה, השפל והנמוך? כל העולמות עומדים עלינו. אנחנו נחזיק את הכל, כי אנחנו הכי למטה. זאת אומרת שעולם העשייה הוא עולם כל כך כל כך חזק, כל כך כל כך בעל יכולת פנימית, חיצונית היא לא נראית. אבל בפנימיות שלו, הוא עולם ענק, יותר מכל העולמות כולם, כי כל העולמות עומדים עליו. כולם. כי כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו בחינת עיגולים, כמו שפעם הראינו עם כוסות, כוס בתוך כוס. אבל אחרי שהיה שבירת הכלים, אז הם הסתדרו בצורה הזו, של אחד מעל השני. אז עכשיו הכל עומד על העולם השפל הזה. אתם מבינים, זה אחריות יש לנו. שכל העולמות למעלה עומדים עלינו. אז אם אנחנו עושים ככה, אז יש רעידת אדמה. כי הכל רועד, כי הכל עומד עלינו. ובטח שזה עם ישראל. לכן בואו נהפוך דה ונראה. ולכן כשאנחנו אומרים שבעולם הזה עולם השפל, זה עולם שלצערנו הרב נוצר בגלל עץ הדעת טוב ורע. ואז יש לנו פה קצת בלבול, יש לנו התערבבות, יש לנו כמו נוגה. כן, ונוגה לא סביב, נוגה זה כוכב מעניין. אני אסביר אותו עכשיו, אולי פעם רברוך יסביר לנו מה זה כוכב נוגה. אבל כוכב הנוגה הוא אחד משבעת כוכבי הלכת ששייכים למערכת השמש. זה כתוב ונוגה לא סביב, אבל מצד שני, מי הולך סביב? רשעים התהלכו. החיצונים הולכים מסביב, לא בפנים, מסביב. הם מנסים לפגוע, הם מנסים לאחוז. ולכן פה בעולם הזה, שאנחנו מורידים שפע, מיד מי בא? החיצונים. כי הם רוצים לטעום גם כן, זה החיות שלהם. ורשעים סביב התהלכו. ולכן, על ידי ירידת השפע הזה, שמעלים מלמטה למעלה, על ידי תשובה, ומחברים את האלף הזו, נהיה ייחוד עליון מלמעלה, וטוב מלמטה, מה יוצא לנו? חי. יש חיות. כי נהיה אלף. וטוב, 17. ועוד אחד, חי. נהיה חי. ומהבירורים האלה, קם ונהיה גם בגלות, בחינת ויחי. ממש בכל עניין ודבר. כלומר, יהודי יכול להיות בגלות, והיו דברים כאלה, גדולי האדמו"רים, הצדיקים, כל זה קמו איפה, בגלות. והיו, חיו בגן עדן עליון. בכלל לא הרגישו את הגלות. כאב להם, נכון, הכאב של עם ישראל, אבל הם היו בעולם של קודש כולו.
בארץ ישראל זה
יותר? בארץ ישראל ודאי שהיה יותר. לכן בוא תסתכל. אם בגלות כך, הרי לאחת כמה וכמה בארץ הקודש. שבארץ הקודש נאמר, עיני הוויה השם אלוקיך בא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. איך כתוב? מי? ראשית. איזה מילה, איזה עוד חסר לנו?
בית.
מבראשית. כן? נכון, שם כתוב גם א' חסרה. אבל שם כתוב ראשית, ראשין, י' ו' ות'. קוראים ראשית, חסר א' בתורה. אבל בפרשה, ספר שלנו בראשית, חסר ב'. נכון? כי אפשר לכתוב מבראשית השנה. זאת אומרת, שמה חסר? מה חסר? בתורה חסר א', אבל כשאנחנו מדברים פה עכשיו הסבב ראשית, כמו שאמרנו, חסר את הבית של ראשית, כי אתה קורא ראשית, אבל בית יהיה מנה בכלל. כלומר, הקדוש ברוך הוא רומז לאדם, בעניין הזה, שעיני השם אלוהיך בא מראשית, ולא מבראשית. כי במדרש האותיות מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם, באו כל האותיות לפניו, ונורא מעניין מי שאני מציע ככה ללמוד מדרש האותיות, הוא מדהים. מי בא הראשונה? האות האחרונה. בא האות תף לבנה. והקדוש ברוך הוא, כל עוד שבא ואומרת, בי תתחיל את התורה, בי תתחיל את העולם, אומר לה, תרד בצד, כי בך תו זה תו של סימון של הרשעים. לא, לך. כי כתוב, והתוויתי תו על מצחי האנשים האלה. לא, לא מתאים. בא עוד שין, אומר, לא, לא מתאים. ככה, כל האותיות. טוב, נו, מגיעה עוד בית. ואומרת לקדוש ברוך הוא, בי תיתן תורה, תברא את העולם. תרחי בי את התורה. אומר לקדוש ברוך הוא, למה? היא אומרת לו, כי... והקדוש ברוך הוא אומר, יודעת מה? נכון. ורואה שהאות א' לא בא. זהו. עומד בצד, לא בא לפניו. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, בואי, בואי, למה את לא נכנסת? אמרה לו, מה יש לי להיכנס? אתה רוצה לברוא את העולם ולכתוב את התורה, אתה התחלת בבית, אז מה יש לי כבר? זה גמר. זה נגמר. אז מה יש לי עוד להגיד? אז אני יושב בצד. אין לי מה להגיד. בקש ברוך, אין לך מה להגיד? אז בך אני אתחיל את עשרת הדיברות. אני לא יחי השם אלוקיך. כלומר, הכל יהיה בך. מתחיל באלף. כלומר, האלף והבית למעשה, הם שתי אותיות שצמודות זו לזו, ומה הן יוצרות? אב. אבא. או בא. בוא. כלומר, כל העניין של להיות קרוב. זה האלף והבית. אומרת התורה, אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה, חסר א', נכון? כי הקדוש ברוך הוא בחינה של מסתתר בעולם העשייה. אבל מה עם הבית של בראשית? איפה היא? לכן אומר הפסוק, עיני השם אלוקיך בא. מראשית שנה ועד אחרית שנה. ומה זה הבא? זה הבית שמתחברת להה. בבית הזו. ומה זה הבית הזו? בראשית ברא אלוקים. הקדוש ברוך הוא נותן שפע בארץ ישראל מתי? כאשר עם ישראל בארץ הקודש עובדים אותו כראוי וכצריך. כי זה השם אלוקיך בא. מתי זה בא? כאשר יש בית של בראשית עם ה שמכירים בכוחו יתברך. והשם בא זו אותיות בה. כמו שאנחנו אומרים שהעולם נברא, כן? כתוב באי ברם. נכון? יש עוד קטנה. נכון? באברהם. בשביל אברהם. זה כל העניין של בה. לכן בארץ ישראל שיש בה בחינת א', שיש בה את הכוח המעורר להביא את מי שיושב כאן בארץ ישראל להכנעה והענבה, לכן קראו לארץ ישראל איך? השם המקורי של הארץ הזו. ארץ כנען. כי כנען לשון כנען, היא נכנע. ארץ ישראל בכל אבן, בכל גרגיר אדמה פה, יש כוח, ומי שרק רוצה לראות איך להיכנע לפני הקדוש ברוך הוא. כי כל הארץ הזו במהות שלה היא קנייה. כל שכן, אם בגלות היה ככה, על בארץ ישראל ודאי, לכן אנחנו ראינו שנבואה הייתה איפה? רק בארץ ישראל. ואם הייתה כבר בחוץ לארץ, זה היה בשביל ארץ ישראל. אבל סתם נבואה בחוץ על הארץ לא הייתה. לא הייתה בכלל, אף פעם. זה כוחה של ארץ ישראל. והנה כבר ידענו, שיעקב אבינו עליו השלום בא למצרים כשהוא היה בן 130 שנה. 130 שנה זה אותיות קל. נכון? קוף ומאה, למד, 30, קל. קל שנים. ואנחנו יודעים שהשורש של קוף ולמד זה שם אב, שם החסד. שם עין בית. במילוי. הגיע לקל. ולכן חסד ורחמים. מאיפה לומדים את השם הזה של עין בית? בשלושה פסוקים. ויישא, ויבוא, ראי, שמתם לב רבו ישאי? ויישא וו יוד, שא. ויבוא וו יוד, בדלף. וית וו יוד ת. מה אמרנו שוו יוד הזה? זה מלמטה למעלה. שלוש פעמים כאלה, מה יש לנו? שלושת העולמות, עשייה, בריאה, יצירה, נכון? צריך לעלות למעלה, מעולם העשייה. אני עולם העשייה צריך להרים למעלות למעלה. אז אתה יודע, מעשייה להרים מיצירה, מיצירה לבריאה, מבריאה לאצילות. וישא ויבוא וית. בשלושת הפסוקים, וו יוד, וו יוד, וו יוד. שירמזו לדרך עבודת האדם, אם יש ברצונו לעשות רצון השם, וישא ויבוא וית. אדם רוצה לבוא לקדוש ברוך הוא, שישא, שיתקרב אליו, שיעבוד. ואז הוא יבוא, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, וית שכמו לסבול, איך כתוב אצל יששכר וברכה? וית שכמו לסבול, עולה של תורה. לכן יש לו שני שינים, אומרים חז"ל בגמרא. למה יש לו שני שינים? עולם הזה ועולם הבא. שכר בעולם הזה, שכר לעולם הבא. לכן נאמר, יש שכר. להנחיל אוהבי, יש. זה ויחי. ושלוש פעמים שאמרנו וו יוד, זה שלוש פעמים שאנחנו מעלים מלמטה למעלה. ותשימו לב רבותיי, אתם חכמים, יודע דבר. שימו לב שהשלוש פעמים האלה של וו ויוד, כל פעם זה וו ויוד זה 16. ואיך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, יש איזה ניגון. אומרים כי לא נאה, כי לא יאה. נכון, יוד א' ו-ה. שאנחנו עושים מילואים בשם הוויה, זה כל המילואים. אותיות משתנית, באלף והאה, הכל, בכל, כל כל. או שמוסיפים, או שמורידים. את מה? את האותיות א' והאה. כי הוו תמיד היא וו. לא משתנית. לכן, כבר ידענו שכל אלה, למעשה, רומז לנו על איך יהודי צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא דווקא כשקשה לו. דווקא כשהוא נמצא במיצרים. אני עובר לצד השני של הדף, כי הזמן קצר. על כן אמר לו השם יתברך, ואנוכי ארד עמך. אתם זוכרים איך מתחיל עשרת הדיברות? אנוכי. אנוכי ארד עמך. ויש לנו פסוק שאומר, אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. אנוכי, אומרים חז"ל, בזוהר הקדוש, זה אימה עליונה ואימה תחתונה, פעמיים. אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. והוא יורד איתך, ארד עמך. עכשיו שאנחנו אומרים ירד, א' ר' ד', א' זה הקדוש ברוך הוא, יורד איתך. שכינה תרד איתך למצרים. רד, ר' ד' זה בדיוק גימטריה של המילה צדיק. צדיק זה 90, ויוד עוד אחד זה 100, וקוף זה עוד 100, וד' ר' ד'. א' ירד איתך, כי צדיק. רד זה בחינת צדיק. צדיק השם בכל דרכיו. ולכן אומר לו עמך, זה עם כתר עליון, שהוא משפיע רחמים גמורים על כל ישראל. לכן אנחנו נעבור עכשיו, חג התשלימו בבית, נעבור למה שאמר האדמו"ר, שכל מה שאמרנו עכשיו, למה האדם נופל ממדרגתו? למה האדם קורא לו שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת יש לו שבירה? הוא מרגיש כאילו, איך אמר לי פעם מישהו, אני עובד פול גז בניוטרל. זהו, אני עובד, 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 מרגיש שאני במקום לא זז. פול גז בניוטרל אומרים את זה. בואו נראה למה. בשעה שברך יעקב אבינו את בניו, שבטי יער, אמר לראובן, בנו הבכור, אומר לו, פחז כמיים אל תותם. פסוק מאוד קשה. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, אומר, פחז לשון מהירות וקלות ראש. ובגלל פחזנותו, פחזותו, הפסיד ראובן את הבכורה, את הכהונה ואת המלכות. כל זה צריך להיות של ראובן. זהו כוחו של היצר. כמו שמצאנו, כתוב בגמרא, הוא פחז עליי יצרי. אומרת הגמרא בנדרים, מה זה? שהוא מושך את האדם לעשות מה שעולה בדעתו מיד. מהירות, הכל מהר. בלי שהות למחשבה. וכך יכול להכניע את האדם אפילו בגירוי קטן. כי האדם, הוא לא צריך לגרום לו לרצות משהו. הוא פשוט צריך לגרום לו לא לחשוב. ולא לחשוב קל מאוד. מספיק שאנחנו רואים איזה משהו קטן שמגרה אותנו, ומיד נתנו שם. זהו. ואנחנו ממשיך, עלולים ליפול. מאידך, מצאנו מקום אחר הפוך. הפזיזות היא מידה טובה. הגמרא מסכת שבת מספרת על רבה, שאצבעותיו נפצעו וירד לו דם. והוא לא הרגיש. הוא למד, ותוך כדי איום כל כך עמוק בלימוד, נפצעו לו העיניים, הוא לא הרגיש שהוא פצוע. אמר לו גוי אחד שם, שראה את זה, אמר לו, איי, אתם היהודים, אתם בזיזים, תראה מה קורה לך. אתה לא שם להם. זהו. אתם אפילו במתן תורה שלכם, הקדמתם נעשה לנשמע. הנה הוכחה שאתם בזיזים. כי איך אתה יכול לעשות משהו שאתה עוד לא יודע מה? לא שמעת כלום, כבר אתה אומר אני אעשה. תקשיב קודם. אז הנה אתם בזיזים. כלומר, מהסיפור הזה משמע, הגמרא מסיקה מסקנה, שבזיזות זה דבר טוב. הקדמנו, נעשה לנשמע. דבר טוב. איך מסתדרים שני הדברים הללו? פירוש הרמב"ן מצד אחד, על פי כוונת יעקב, למה שהגמרא אומרת, מסכת שבת. שזה דבר טוב להיות פזיז. מה שפעמים מיעקב אבינו, שזה לא טוב. איך מיישבים את הסתירה בין הרמב"ן לגמרא? אמר האדמו"ר, שההבדל טמון בתוצאה. בואו נראה מה יצא בסוף. לאדם יש גוף מן האדמה. והוא סובל מההפרעות של היצר הרע. יש לו קנאה, תאווה, כבוד. כאשר יושב האדם ללמוד, הוא פתאום מרגיש שהוא צמא. זה קורה. כאשר ללמוד, אני צמא. טוב, אז הוא הולך לשתות. הוא בטח בירך שהכל, הכל בסדר. חזר בחזרה ללמוד, ואז מסתכל, בוא נה, מה יהיה עם החברותה? הוא עוד לא הגיע. אז הוא מחכה לו. טוב. אחר כך כבר באה החברותה. אז הוא, האותיות בגמרא, לא, אני אחפה גמרא קצת יותר חדשה, כי האותיות קצת צהובות. קשה לו עכשיו לקרוא מתוך הגמרא. אחר כך, שהוא כבר מחליט את הגמרא, הוא בטוח שזה יעזור, אז פתאום יש לו קר לו, צמרמורת, בוא נזוז לפה, שם, פה מפרים לי, זה. הקיצר, בוא נראה את התוצאה. כלומר, היצר בדבר הזה, מראה לאדם, שהוא לא ישן אף פעם. וכל הזמן היצר מספק לו הפרעות. כך, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. בוא נראה. נפתח את המזה, ניתן לך עוד אחד. למעשה, כל מטרותו של היצר זה רק להפסיק אותו לרגע מן הלימוד. לא הרבה, רק לרגע קטן. ולמה? משום שברגע שאדם פנוי מללמוד תורה, אז יש מקום למשהו אחר. כי אנחנו לא חיים במקום אטום. תמיד יש משהו. או גמרא, או משהו אחר. אני השבוע ראיתי מישהו באיזה בית מדרש, יושב בקצה, בקצה של בית המדרש, בפינה, ומדבר בפלאפון. אז אמרתי לו, שכל חיי תמעתי על תפילה שאנחנו אומרים לפני הלימוד. לפני שאנחנו לומדים, אנחנו אומרים תפילה, אנחנו אומרים, שאנו מודים לקדוש ברוך הוא ששם חיקנו ויושב בין המדרש, ולא שם חיקנו בין יושבי קרנות. אז אמרתי לו, כל חיי תמעתי, איך אפשר לדמות? יש בית מדרש, יש בקרנות. זה לא הולך ביחד. זה אחד. שתיים, אמרתי לו, פירוש של יושבי קרנות, הגמרא בסנהדרין, כמה מקומות דנה, מה זה יושבי קרנות? אז הגמרא אומרת, יושבי קרנות זה אנשים גרים לאידיוטות. כאלה שנמצאים בשוק, לא בדיוק יש להם עבודה, אבל זה לא אומר שהם טיפשים. אנשים לא בדיוק חכמים, אבל גם לא טיפשים. פשוטים. אידיוט, כהן אידיוט, פשוטים. אז יגידו, נגיד, שלא שם חלקנו כהדיוטות. בסדר. אבל יושבי קרנות, אמרתי לו, כשראיתי אותך היום, הבנתי את התפילה. אמרתי, מה, איך הרב הבין? אמרתי לו, פשוט. גם בבית המדרש יש קרן, זווית זו, זווית זו. ואתה יושב קרנות, שבמקום ללמוד תורה, מסחרר לדבר בפלאפון. עכשיו אני מבין, בין אלה שיושבים בתוך בית המדרש, לבין יושבי קרנות. אז זה בסדר, זה נדבר על אותו בית מדרש. זה לא, זה משהו אחר. אז אפשר להשוות. היצר הרע נותן כל הזמן סיבות איך להפסיק ללמוד. ורבותיי, המאגר שלו הוא בלתי סופי. תמיד יש לו משהו. ויכול למלא ספר בין כרכים רבים. וזה יהיה, רבותיי, ספר כל כך מעניין על הפטנטים שלו. וזה כוח הפחז השלילי. זה שיעקב אבינו אומר לראובן, פחז כמיים אל תותר. אבל הצד השני, יש פחז של קדושה. איך אומרים? כהנים, זריזים הם. מהירים. זה פחז של קדושה. בתוך הפחז היראת שמיים שמה, ישפך להם דם הקורבן לפסח, הם היו מעבירים את הספלים כל כך מהר, שאני רק כאילו פס אחד. זה מהירות, זה פזיזות נוראה. תראו לכם תנועה כזאת, תנועה כזאת כל הזמן. בואי ובואי, זה שקט, זה שזהב, זה הוא מעביר, זה הוא מחזיר. זה מלא, זה ריק. מה? כן, רק שנייה. כן, כן, נכון. אבל רק רגע, אנחנו רואים שהרמב"ן, הרמב"ן מדבר על מהירות. לא מדבר על פזיזות של עשייה, אלא מהירות. וגם קלות ראש. זה שני דברים שהולכים ביחד, לפי הרמב"ן. אנחנו מסבירים את הסתירה בין הגמרא ולבין הרמב"ן. לכן, בוא נראה מה יצא. אם יש לי פחז של קדושה, אני רץ, איך אומרים, שבשבת מותר כי ראית נא לבקנישת. בשבת מותר לרוץ לבית הכנסת. אבל סתם לרוץ אסור. זה קדושת שבת. אבל לבית הכנסת רוץ. זה פחז של קדושה. מהירות לעשות דבר של קדושה. וכשמחליף אדם, בשעה שאדם מתעורר על ידי ראיית פני צדיק, אדם בא לבקר צדיק, רואה את הצדיק ומתעורר, הוא בא לו מצווה לעשות, הוא מתעורר, או פתאום בא לו ללמוד כמה שעות ככה כמו שצריך, זה זמן של אור אלוקי ורצון אמיתי שכל העולם מה שמסביב מאוז אצלו, ולמרות שזה בא מהר כזה ועושה את הכל מהר, אז הוא מנצל את ההזדמנות של מה? שנעשה ונשמע. וזה הבדל גדול. במקרה שאדם באמת מרגיש ככה שזה מה שהולך להיות, שיקפוץ מיד ויעשה. זה לא פזיזות ומהירות וקלות ראש, להפך. זה של קדושה וזה מותר. כלומר, אדם צריך לקבל על עצמו להתעלות, ולהשתפר, ולשנות את דרכו לטוב, ולא ישמע ליצר שאומר לו, לאט לאט, תחשוב, תשקול, לא בבת אחד, תעשה תשובה לאט לאט, ככה יש כאלה שאומרים, תשמע, איזי, איזי, שלולי, שלולי, לאט לאט, תתקדם, תפוס את הקצב, חיפזון זה לא טוב, זה מסוכן, פתאום תמצא את עצמך בעננים, לא, כן, שאם זה דבר של מצווה, והאדם בטוח יודע, כי זה של מצווה, רוץ, אל תחכה, תפוס את הכל ביחד, בהתלהבות, כי אם לא, יש בדיוק את ההפוך. כי היצר יבוא ויגיד לך למה לא. כל הרעיונות הללו, שלאט לאט, בדברים שבקדושה, זה בדיוק היצר. זה בדיוק לא. זה בדיוק מה שהאדם צריך לרחק ממנו. לכן, רבותיי, שימו לב, שיעקב אבינו אומר לראובן, פחז כמים, אל תותר, אנחנו נפריד את זה עכשיו לשתיים. המים, אנחנו יודעים, רצים. כי המים בדרך כלל יורדים מהמקום הגבוה למקום הנמוך. ויוד, ויש כוח המשיכה לכדור הארץ, ויש כוח כבידה. למעשה הם רצים ומגבירים מהירות ככל שהשיפוע גדול יותר. וממילא הם מגיעים במהירות יותר גדולה ככל שהשיפוע מהנקודה שהם יוצאים גבוה לקרקע היא גדולה יותר. אומר יעקב אבינו לראובן, פחז כמים, אם זה עניין של מהירות כמו מים שוצפים וגוששים, זה לא טוב. אבל אם יש על, יש יצר, שאומר לך אל תעשה כך, אל תעשה אחרת, תותר. מה זה תותר? שימו לב, אותיות תורת. תחבר אל התורה, ואז מה עושה לנו? תורת אל. אם זה לתורת אל, פרס כמיים. אם לא, אל תותר, אל תהיה שם, תברח משם. כלומר, יעקב אבינו הוא אומר, וכך מיישבים את הסתירה בגמרא לבין הרמב"ן. מה שהרמב"ן מפרש, שמדובר על לשון מהירות וקלות ראש, זה כשזה לדברים שלא בקדושה. אבל אם זה בדברים שבקדושה, אז תרוץ ודאי וודאי. וזה הברכה שנותן יעקב לראובן. תשאלו אותי שאלה עכשיו, אם כך, למה הוא הפסיד את הבכורה, ואת הכהונה, ואת המלכות? אם זה כל כך טוב, אז שיהיה לו שלושת הדברים. אלא רבותיי, מלך ישראל, כהן, שעובד בבית המקדש, ובכור, בכור שורו אדר לו, צריך להיות מאוזן. הוא לא יכול לפעול פעם כך ופעם כך. צריך להיות דרך ברורה. לכן מלך שולט במלכות. וזהו. יש לו קו ברור. כהן, כהנים אנחנו יודעים, יש להם קו מאוד ברור. כהנים, זריזים, זהו. עכשיו למה? כי מבחינתם זה קו האמצע. הם לא יכולים להיות פחות או יותר. זה בדיוק האמצע. יותר מדי לא טוב, פחות מדי גם לא טוב. שם המחשבה פוסלת בקורבן. כלומר, הם בדיוק במקום שצריך. מלך צריך להיות במקום הברור לו. ומה נשאר לנו? בכורה. בכור, מה הוא צריך להיות? המוביל. הראשון, הברור. אם הוא לא ברור, אז כל מי שבא אחריו לא ברור. כי כולם הולכים אחריו. לכן, שלוש הדברים הללו, יעקב אבינו אומר לראובן, אני נורא מצטער, אבל זה לא מתלבש איתך. זה לא הולך איתך. זה לא בדיוק מתאים איתך. ולכן זה נלקח ממנו. מה אנחנו רואים את תגובתו של ראובן? איפה אנחנו סוגרים את המעגל של פרשת ויחי עם ראובן? בעצם משה רבנו. משה רבנו, כשהוא מברך את ראובן, מה הוא אומר לו? יחי ראובן ואל ימות. ויחי, מה ששם קיבלת? את הברכה של אבא בפרשת ויחי. יחי ראובן ואל ימות, והיא מיטב מספר. זהו. שם נסגר המעגל. נכון שנלקח לך בכורה. נכון שנלקח לך כהונה. נכון שנלקח לך מלכות. אבל זה בדיוק החיות שלך. כי שלושת הדברים הללו, התפקידים הללו, מה עושים? ממעטים את האדם. כהנים, כבר אומרת שהיו צריכים הרבה הרבה משברכים לחולים. כי היו אוכלים הרבה בשר והרבה קולסטרול. אולם עניינים לא פשוטים מטפל בהם. כי רוב מזונם היה בשר. והגמרא אומרת שכהנים עצבנים. כהנים האלה הם... כן, הם היו אנשים שהם היו צריכים הרבה תפילה וישועה לבריאות. כי בזמן המקדש, המתח של שבועיים בשנה בבית המקדש הספיקה לשנה שלמה. לכן היה להם מילואים שבועיים. צו 8 שבועיים. בחגים, אז מי שנפל לו החג במשמרת שלו... עבד, אבל כל האחרים היו באים לעזור, והיו חייבים, תשמע, זה מתח בלתי אנושי כמעט. אז כהנים עצבנים, מלך, השם ירחם, מה עובר עליו? והבכורה, אנחנו יודעים מה היא עושה, שהבכור עתיד לעלות לקורבן, לכן היו אומרים פעם, ביידיש, אומרים, בכור, שויטה, בכור זה שוטה, זה יזוף, כל הבכורות, לכן פודים אותם. למה הם צריכים פיזיון נפש? הם מסכנים. להיות בכור זה לא פשוט. כל הדברים הללו גורמים למעט את האדם ולהקשות על האדם כי הוא צריך להוביל. האדם שמוביל, הרי ממילא קשה לו יותר. יהי רצון באמת שהקדוש ברוך הוא בשבת זו, פרשת ויחי, יאמר לצרותינו די. ולא נצטרך להגיד יותר וי. אלא נוכל רק להגיד ויחי. ונסיים שכתוב ויישם. בארון במצרים, תסתכלו ממש בדף הקודם, בסוף בסוף, מה זה ויישם? ויישם בארון במצרים, תדעו, שויישם, יש לנו דבר נורא מעניין, כתוב עם שני יהודים, וו יוד יוד שין מם, כך כתוב, ויישם אותיות, שם, וו, ושני יהודים, מה זה וו ושני יהודים? עוד א', חבוב, שם הוויה, ברוך הוא, שיגן עלינו במצרים, שאנחנו במצרים, בגלות המוחית, בגלות ארץ ישראל, שעדיין אל בית מקדש, והשם הוויה, המאיר בכל אחד ואחד מאיתנו, יברך אותנו בחזק, חזק, ונתחזק, למען השם אלוקנו, למען ערינו, למען ילדינו, משפחתנו, אמן כן יהי רצון.